אם השכל והרגש נותנים לנו נתונים סותרים, ואז צריך להחליט מי צודק, מי צודק, הרגש או השכל. אז כדי לדעת מי צודק, צריך להחליט מי מחליט מי צודק. ברור שהרגש אומר שהוא צודק והשכל אומר שהוא צודק. יש לכם דוגמאות לוויכוח בין שכל לרגש? בואו נמציא איזה משהו. שאת מרגישה ככה ואת יודעת שהרגשות שלך... כן, דיברתי איתכם על הטייסים האלה, נכון? על ה... אני מדמיין, ורטיגו, דיברנו על זה? בואו ניתן את הדוגמה הזאת של ורטיגו. ורטיגו זה תופעה שאומרת שיש לי טייסים, שטייס טס באוויר, אין לו רצפה ושמיים ברורים, אבל בשלב מסוים יכול להיות שזה מתהפך לו. שהוא רואה את השמיים למטה ואת הארץ למעלה. ואז אם הוא יפעל לפי ההתהפכות הזאת, אז הוא יתרסק אל האדמה. את הוא נוסע לכיוון מסוים, וזה הפוך. אתם יודעות שהכל פה הפוך? נכון, למדתם בכיתה זין אופטיקה? תודה רבה. הקטנקניים הולכות הפוך והתמונה מתהפכת לנו ברשתית, והמוח מבין שהתמונה הפוכה, אז הוא מהפך אותה בחזרה. אז בטייסים לפעמים זה קורה להם שזה לא מתהפך להם. לא משנה מה הסבר רפואי, יש לזה הסבר רפואי. ואז הוא בטוח שהשמיים פה והרצפה שמה. אז הוא טס לכיוון השמיים, הוא התרסק. אז מה אומרים לטייסים? לעולם לא להתייחס למה שהם רואים. להתייחס למכשיר. המכשיר לא טועה, המכשיר אומר שהשמיים פה והארץ פה. ואז צריך להקשיב למכשיר, אתה אז צריך לטוס לכיוון איפה שהשמיים, לפי המכשיר. המכשיר זה השכל. המכשיר מכונה הוא השכל. והאמת האובייקטיבית. ומה שאני רואה, הרבה פעמים זה מושפע מרגשות. נניח, דוגמה בערך שמסבירה את זה. ואז אני טס לכיוון הלא נכון. אם אני אקשיב לשכל, אז אני אשאר בחיים. ויש טייסים שלא מצליחים, הם לא מצליחים, כי בחוויה שלהם, הם נכנסים לתוך האדמה כשהם טסים לשמיים. אז הם בורחים לשמיים, ואז בעצם נכנסים לאדמה. אז יש לפעמים, אתם לא טייסות, אבל יש הרבה דוגמאות. לפעמים קר לו. הוא אומר, אני קופה ממוות, תנו לי קוסטי. אבל אומרים לו, אבל יש לך 42 חום מעלות, אבל חום יש 42 חום מעלות. אז מי צודק? הוא מרגיש שהוא קפוא. והשכל אומר שהוא רותח, אז מי צודק? אתם לא תיתנו לו כוס תה, כנראה זה תהיה כוס התה האחרונה שלו. אז יש ויכוחים בין שכל לרגש, ואנחנו נוטים להגיד שהשכל צודק. מי נוטה להגיד שהשכל צודק? שהרגש הוא רגעי וחולף, והשכל הוא קבוע ויציב. אנחנו נדבר על זה קצת, על מי נוטה לכי. זכור והפסקה אומרת ככה, בתוך עצמיות הנפש, השורות הראשונות הן קשות, ואני לא רוצה להתמקד בהן, אני רוצה להתמקד בעיקר בהמשך. הרב מדבר פה על אחד מהתפקידים של התפילה. בתוך עצמיות הנפש תמונות וספונות כל הנטיות היותר טובות. אמנם צריך להוציאן אל הפועל. והפועל היותר טוב הוא הדיבור, הפועל הרעיון והציור. על כן נכבדה היא מאוד התפילה במה שעל ידי היוצאים אל הפועל רגשי לב היותר נעלים. בסדר, המשפט הראשון הוא משפט מאוד מאוד כללי, שננסה להסביר אותו ברמה הכי בסיסית. שבתוך עצמיות הנפש תמונות וספונות, כל הנטיות היותר טובות, מה זה ספונות? ספון זה מכוסה. מכוסה. כל הנטיות יותר טובות. הרב מדבר על מי? על כל אחד מכם. הוא מדבר אפילו עליי. שבפועל יכול להיות שאנחנו חסרים ובעייתיים, ויש לנו הרבה מה לתקן, והרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אבל במהות, בעצמיות הנפש, נקרא את זה במעמקי הנשמה, תודה רבה, אז הכל תמון. זאת אומרת, כשאת עומדת להיות רופאת שיניים או וטרינרית, אז זה לא תמון וספון בך. זה ידע חיצוני שמעניק לך אפשרות לעשות דברים בעולם. אבל כשאת לומדת או עסוקה בניסיון לגדול, ניסיון להיות תקן את המידות, ניסיון להיות צדיקה יותר, מאמינה יותר, את בסך הכל חושפת, או מנסה לחשוף, את מה שכבר תמון בך, זה לא מישהי אחרת. זה לא איזה עבודה אני רוצה ללמוד לעשות. זה השורשים שלך, כל הנטיות היותר טובות. זה באופן טבעי אנחנו, באופן טבעי אנחנו צדיקים, באופן נשמתי, באופן תת-הכרתי, כל אחד מעם ישראל הוא כל התורה כולה, בסגולה, בסגולה, בפועל זה לא תמיד הולך. ובתוך עצמיות הנפש, תמונות וספונות כל הנטיות היותרות. אמנם, זה לא כל כך עוזר שהן ספונות ותמונות. למה? כי הן תמונות וספונות, אנחנו לא רוצים. זאת אומרת, אם יש לך מתחת לבלט עוד מיליון דולר ואת לא יודעת את זה, זה לא כל כך עוזר. צריך לחלץ אותם, צריך להוציא אותם, אמנם צריך להוציאן אל הפועל. יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו רוצים שזה לא יהיה רק בנשמה, שזה יהיה גם בפועל, בחיים, בחוויה. והפועל היותר טוב הוא הדיבור, הפועל על הרעיון והציור. דיבור זו סוגיה מאוד מעניינת, שוב, אני נוגע בו בכל דבר באופן מאוד מאוד נקודתי, אבל דיבור, אנחנו קולטים את הדיבור כאמצעי של תקשורת. אני חושב על משהו, אני רוצה להגיד לך, רוצה להעביר לך את המחשבות, לכן אני, נכון, יש כמה שלבים, קודם כל את רוצה משהו. אחרי זה את מתרגמת את הרצון הזה למילים, נכון? אחרי זה את מעבירה את המילים האלה החוצה, ומי ששומע את המילים, יכול להיות שהוא יבין דרך המילים את מה שרצית להגיד. לפעמים זה מצליח, לפעמים פחות מצליח. אבל זה הניסיון. אז אנחנו קולטים את הדיבור ככלי להעברת מידע. חשוב יותר, חשוב פחות. אבל האמת הוא שדיבור הוא הרבה מעבר להעברת מידע. הוא הרבה מעבר. אז אם מישהו מדבר עם עצמו, אז אומרים שהוא קצת לא בריא. אבל אנחנו מדברים עם עצמנו הרבה מאוד. אני מנסה לומר שכשאנחנו מדברים, אנחנו הרבה פעמים מדברים עם עצמנו. יש לנו, למשל, אתן לכם דוגמאות לשלוש מצוות, נניח, שההלכה אומרת שחייבים לדבר אותם. תפילה. מה שחשוב בתפילה ברור זה הכוונה. תפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה. ברור שמה שחשוב זה לא שאני אגיד את המילים, אלא שאני עסוק במילים, יתכוון אליהם, יחשוב אותם, ירצה אותם. אבל ההלכה אומרת שאני חייב להזיז את השפתיים, לפחות. אך שפתיה נאות וקולה לא יישמע, יש בזה מחלוקת. אם אף אחד לא שומע אותי, או את שומעת את עצמך בשקט בשקט. אם את לוחש בשקט, שאף אחד לא שומע אותך. אבל בכל מקרה, גם אם את לא שומעת, בסדר? גם אם את לא שומעת את המילים, לפי הפוסקים, צריך לשמוע, לפי המקובלים, לא צריך לשמוע. אבל גם אם את לא שומעת, את חייבת להזיז את השפתיים. אם לא הזזת את השפתיים, אז ככה הפוסקים אומרים, צריכה להתפעל מחדש. שזה לא כל כך חשוב, בשמה להזיז את השפתיים, בשמה לדבר, העיקר שאני אחשוב. הדבר השני זה לימוד תורה. לימוד תורה, ברור שמה שחשוב פה זה לא שתגידי את המילים, חשוב שתלמדי, שתביני, שתפתחי ל... עוד דברי תורה, אבל ההגדרה של המצווה היא להגיד, לדבר, לעסוק בדברי תורה, להזיז את השפתיים, לומר את המילים. יש עוד מצווה כזאת, זה תשובה. החותם של מצוות התשובה, מה שמסיים את התשובה מבחינת ההלכה, זה להתוודות, להתוודות. הרי מה שברור עוד פעם, שבתשובה מה שחשוב זה שמה את מרגישה, את מתחרטת באמת, מתחרטת. למה להלכה כל כך קריטי, למה לאלוקים, למה לתורה כל כך קריטי, ושלושת הדברים האלה שהם ליביים כל כך, למה כל כך חשוב שנזיז את השפתיים? בגלל שכשאנחנו אומרים משהו, אז הוא לא רק נועד להעביר מידע למישהו אחר, הוא גם נועד לחולל בנו משהו. כשאנחנו אומרים מילים, עומדים עושות. למשל, אתם יודעות שפסיכולוגים עובדים בעיקר בעזרת מילים. אין להם תרופות. הפסיכולוגיה מתבססת על זה שאדם מדבר, 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 מדבר. כשהוא מדבר, הוא מסביר לעצמו. הפסיכולוג צריך לעזור לי להסביר לעצמי. פסיכולוג הוא כל הטיפולים הנפשיים. וכשאני אומר את הדברים, נניח שאני סובל מטראומה, בסדר? חתול רדף אחרי בגיל 5, ומאז אני חושב שחתולים רודפים אחרי, אני חושב שדברים רודפים אחרי, ואז הפסיכולוג עוזר לי לחשוף את הטראומה, וכשאני אומר, כשאני מדבר, אז זה כמו מגולה שמתנקזת. כשאדם מודע לפחדים שלו, כשאדם מבין ואומר את זה, אז זה מרפא אותו, זה משחרר אותו. משהו בדיבור שלנו פועל גם מול עצמנו. אני מתכוון שזה שאת חושבת משהו, זה חלקי מאוד. אתם יודעות שבסולמות של הזואולוגיה, אז אנחנו נקראים, אני לא יודע איך מנקדים את זה, אנחנו הומו ספיינס, אני חושב, כך קוראים לזה. שבלטינית זה האדם החושב. אבל בתורה הראשונים לא קוראים לנו אדם החושב, קוראים לנו האדם המדבר. ראיתם פעם את הביטוי הזה? ברמב"ם, ברמב"ם, האדם המדבר. הרב צבי יהודה אומר, האדם המדבר. האדם המדבר. שלכאורה הדיבור הוא לא חשוב, הדיבור, גם טוקי מדבר, אבל טוקי לא מדבר, כי טוקי לא מבין כלום, הוא סתם משמיע קולות. מה שעקרוני בנו זה לא שאנחנו משמיעים קולות, זה שאנחנו חושבים. אבל כשאת אומרת משהו, את יכולה להגיד דברים בלי להתכוון, נכון? אפשר לשקר, לצערי הרב. אבל כשאת חושבת משהו, מרגישה משהו, וגם אומרת אותו, אז זה נוגע לך במקום הרבה יותר עמוק. זה מעצים את החוויה. הרבה פעמים את מתרגשת מאוד, מאוד מאוד מאוד, ואז נותנים לך לברך ומתחילה לבכות. למה לא בכית קודם? כי כשאת מדברת, ההתרגשות הייתה קודם. אבל אנחנו חווים את הרגשות, את המחשבות, אפילו את האמונות שלנו, באופן חלקי, כשאנחנו מדברים את זה, לדבר נכון, מתוך שיש לב מאחורי הדבר. אם אין לב, אז זה קשקוש, זה דוקי. אבל כשמדברת, אז מדברים, מדברים בקול, בטח. מדברים בקול. יש הזכרה, ופתאום מישהו לדבר, הוא עולה, מתחיל לבכות. הוא כל הזמן היה עצוב, נכון? וכשמדברים, קורה משהו. לפעמים זה קורה לך, את מתבקחת עם מישהי, נניח, ואחרי זה את אומרת לעצמך, וואו, מאיפה אמרתי לה כאלה דברים יפים? כאילו, לא ידעתי שיש בי את זה, יש בך את זה, כשאת מדברת, שוב, דיבור יכול להיות חיצוני. אבל דיבור יש משהו שהוא נוגע לנו מאוד מאוד עמוק בחיים, הוא לוקח דברים שאנחנו חושבים אותם, והוא מוציא אותם אל הפועל, הוא גורם לנו לחיות אותם גם. זה שאנחנו מזיזים את השרירים של הפה, זה לא רק להזיז את השרירים של הפה, זה גורם ל... רגשות, לדימויים, לרצונות, זה מפעפע, זה אמת שאת יכולה לחיות עליה, זה אמת שאת יכולה למסור את הנפש עליה. אבל כשאת מדברת אותה, נכון, למשל ילדים רבים, אז זה אומר לו, תבקש סליחה. אז בסדר, לא, הוא לא יכול לבקש סליחה. הוא לא יכול לבקש סליחה, סימן שהוא עוד לא מתחרט באמת. נכון, ילד, אומרים לו, מתחרט, רואים שהוא מתחרט. אבל כל עוד הוא לא אומר סליחה, אז משהו שם לא לקח עד הסוף. אז בתפילה, אם אני רק לא איזה את השפתיים, אני רק יחשוב, ואפילו ירצה מאוד, זה ייגע בי באופן מאוד חלקי כשאני. מצליח לדבר את זה, אז זה יכול. אני כל מזכיר שדיבור לבד לא כלום. תפילה ללא נשמה, לא כוונה כגוף ולא נשמה. אבל תפילה ללא תפילה, זה כמו נשמה בלי גוף. זה משהו תלוש. בעולמות הפנימיים, זה מאוד מאוד חשוב. הדיבור, ושוב, כל פסיכולוג יודע את זה, וכל... נכון, כל הבדיחות הלא מצחיקות, הלא משהו לא אומר לאשתו שהוא אוהב אותה. אתם מכירות את זה? אם אתם לא מכירות, לא הפסדתם שום דבר. אז זה נכון שירות שאני מרגיש משהו בלב, כמו ילד שלא אמרו לו, לא דיברו לו. ילד צריך לשמוע איזה חמוד הוא ואיזה מתוק הוא, ואיזה חמוד הוא ואיזה מתוק הוא, ואיזה חמוד הוא מתוק. כבר יודע את זה, אבל זה פועל גם בנו, זה להעביר מידע, זה דבר אחד, אז זה מוציא. אני באמת לא חמוד כי אמרתי את זה, אבל כשאני אומר את זה, כשאני אומרת בריכוז, זה מוציא מיני דברים, לכן קוראים שירים, לכן... כן.
יכול להגביל.
הוא תמיד מגביל. דיבור הוא תמיד מגביל. משום שאת רוצה להגיד לי משהו, ואת צריכה, יש פער אדיר בין מה שאת רוצה לבין איך את אומרת את זה, נכון? אנחנו לפעמים חושבים גם במילים, בטח שדיבור מגביל. לחיות זה מגביל דרך אגב, את יודעת? לפני שחיית, את זוכרת מה היה? את לא זוכרת. נראה לי שאת כן זוכרת באיזושהי צורה. את היית נשמה לפני שנולדת. היית תחת כיסא הכבוד, היה שם מאוד שמח, ככה אומרים. היית אין סוף, נולדת ונהיית, כולה נהיית מישהי. נכון, מגביל, מה רע בלהיות מגביל? מגביל זה לממש, להתממש, להתגשם, נכון? יש שפע, אלוקים מוריד עלינו שפע. איך הוא מוריד עלינו שפע? עם גשם הוא מוריד שפע. כל מה שיש לכם פה בא מהגשם. חוץ מהאבנים הכל בא מהגשם, נכון? אתם עשויות מגשם? הארונות, הספרים, הכל הכל עשוי מגשם. זאת אומרת, אם לא היה גשם בכדור הארץ, אז מה כדור הארץ היה? סלע, חול, אבק. בגלל שיש מים בכדור הארץ, אז נוצרו החיים. יש צמחים, ויש בעלי חיים, ויש אנשים. כל הדברים בסופו של דבר, הם עשויים מגשם. אז כל מה שיש לכם, עשוי מהגשם. הקדוש ברוך הוא נתן לכם את כל מה שיש לכם. איך? עם טיפות הגשם הוא נתן. אבל יש שם שתי שכבות. אני רוצה לדבר דבר אחד, אם הוא לא יובן, אולי נגיד את הדבר השני. אז כל טיפת גשם זה שפע אלוקי, נכון? טיפת הגשם הזאת היא מגשימה את השפע האלוקי, השפע האלוקי מתגשם בתוך טיפת הגשם. והגשם יורד על האדמה ופוגע בה, ומה הוא מצמיח שם? את מה שיש באדמה. תראו, אם יש שם תפוח אדמה, אז הגשם יצמיח תפוח אדמה. ואם יש שם זרע של רקפת, הגשם יצמיח רקפת. ואם יש שם תוואי של נחל, אז הגשם יתגשם לתוך נחל, ובעלי חיים יבואו וישתו ממנו. כל מה שטיפת הגשם תעשה, היא מגבילה, נכון? לפני שהתממשה, טיפת הגשם הזאת יכלה לעשות הכל. זה כמו להחליט עם מי להתחתן. כל עוד לא החלטת עם מי להתחתן, עם מי את יכולה להתחתן? עם כולם! כולם פוטנציאלים, נכון? יש מיליוני מועמדים פוטנציאליים. ברגע שאת מחליטה עם מי להתחתן, את מחליטה שני דברים. מחליטה להתחתן איתו, באותו רגע את מחליטה שמה? שכל השאר לא. יש שתי שכבות להחלטה הזאת. הוא נחמד, אולי יש עוד אחד יותר נחמד בסינגפור, מה את יודעת? הוא בסדר, אולי יש מישהו יותר בסדר. יכולה לעמוד ככה בצומת עם מלא מלא דרכים. את הולכת לטיול, יש 100 מסלולים יפים. אבל כל מסלול הזה תבחרי, הוא מגביל. הלכת לפה, לא הלכת לכל השאר. את יכולה לבחור מקצוע אחד, כל מקצוע שתבחרי הוא מגביל. מגביל זה הגבולות שאלוקים נתן לנו. אלוקים רצה לממש, אלוקים רצה להגשים את הרצונות שלו, ותמיד כשאת רוצה להגשים, את בסוף תגורי בבית אחד, אני מקווה, בסוף תהיי שייכת לקהילה אחת, לא כדאי שתעברי דירה כל 4 חודשים. אם את רוצה להיות מקצוענית, להיות מומחית במשהו, אז לא תוכלי להתעסק ב-17 תחומים. אז ההגבלה היא לא מגבילה בעצם, ההגבלה היא מאפשרת לנו לחיות את כל השפע דרך נקודה אחת. לאלוקים קוראים אני אל שדאי. שמעתם פעם דילה הזאת? אני אל שדאי. למה קוראים אל שדאי? הגמרא אומרת שאמר לעולמו די. כשהעולם נברא, אז הוא גדל וגדל וגדל וגדל. אנחנו אומרים מפץ קדמון, גדל, גדל, גדל. ואלוקים אומר לו די! די, למה די? תעצור, תישאר קטן. למה להישאר קטן? כי לא צריך להיות גדול בשביל להיות גדולים. כי זה העולם. העולם שדווקא קוראים לזה סוד הצמצום. שמעתם על סוד הצמצום? זה מהקבלה, סוד. מה זה סוד? סוד זה לא הגיוני. פרדוקס. סוד הצמצום. שאם אני רוצה להיות אינסופי, אני נהיה כלום. אם הוא רוצה להתחתן עם כולם, הוא לא מתחתן עם אף אחד. ואם היא רוצה ללמוד כל המקצועות, היא לא מתחתן אף מקצוע. ואם היא רוצה להיות בכל האומנויות, היא לא טובה בשום דבר. הסתה. ובשביל להיות משהו משהו, את חייבת למקד את עצמך, זה היהדות. היהודות אומרת, קודם כל תבני בית עם 4 קירות, תתחתני. קודם כל המצווה הראשונה זה להתמקד. את רוצה את כלל ישראל, בסדר. אם תדעי להצטמצם, זה באמת לא מצמצם אותך הצמצום. ההגבלה הזאת, זה הסוד של העולם. אלוקים אומר, העולם הזה קטן ואני נמצא בו. אם העולם רוצה לפגוש אין סוף, הוא לא צריך להיות גדול גדול, הוא אומר, יכול להישאר קטן. ודווקא בקוטן הזה, אם את עושה משהו, ככה הרב קוק אומר, נכון, אתם מכירות בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? אם את רוצה לפגוש את אלוקים, את עושה משהו, עכשיו בדבר הזה תעשי אותו עד הסוף. אל תחפשי את זה. עכשיו, חבל שאני עושה את זה, הייתי עושה לברך. חבל שאני, מי יודע, להתלבטות. לא, עכשיו את עושה משהו, אלוקים פה. אלוקים נמצא כאן והרגע, בשנייה הזאת. יש לי שרוצים ללמוד את כל התורה. אז אומרים, טוב, בואו נלמד בזריזות, שנספיק ללמוד את השס. לא. רוצה ללמוד את התורה, אך תחשב מבינה את השורה הזאת, אין כלום. השורה הזאת עכשיו, אם את יושבת עליה חזק, את מה את לומדת? את התורה. איפה את לומדת את התורה? דרך השורה הזאת. אם את רצה מהר, את לא מבינה כלום. הכל מצ'וקמק והכל חלקי. סוד הצמצום זה שוב, יש לך הרבה דלתות, ובכל דלת שאת מחליטה לפתוח, באותו רגע את סוגרת את כל הדלתות האחרות. את יכולה לבוא למדרשה הזאת, ואת יכולה לעשות למדרשה הזאת, ואת יכולה ללכת לשירות לאומי זה, ואת יכולה לעבוד ללכת לשירות לאומי הזה. ואתם רק בתחילת הדרך, אתם תקבלו החלטות, וכל החלטה שתקבלו, תקבלו בו במיידי שאת כל שאר החלטות לא קיבלתם. ויש דברים שלא תוכלו לחזור אחור. מחרתי משהו. אפשר לקטר, ואפשר להצטער, ואפשר לעשות הכל, לנסות לעשות הכל. אבל זה רק הופך אותנו לקטנים יותר, למבולבלים יותר, לשטחיים, שטחיים. אז אם את מתמקדת בעצמך, ובמה שאלוקים ברך אותך, ובבית שלך, אז זה הופך אותך, כך אנחנו מאמינים, ליותר, כי יש פה איזה סוד. אפשר להגיד את זה בשתי דרכים. אפשר להגיד, אכלתי אותה, אני הייתי רוצה להיות מקצועית ב-17 דברים, אבל אני לא יכולה. אז בלית ברירה אני אהיה מקצועית במשהו אחד. אפשר להגיד זה בתור תסכול, אין ברירה. אבל אנחנו מאמינים הרבה יותר, משהו שאלוקים נמצא. כתוב, מה גדלו מעשיך השם? רבי יוחנן, כשהוא היה רואה נמלה, הוא היה אומר, מה קטנו מעשיך השם? בהתבעמות הוא היה אומר. אלוקים נמצא ברגעים שנראים הכי קטנים. איך אלוקים יבחון אותך אם את יכולה להיות מלכה או לא? איך אלוקים בוחן את המלך? אתם מכירות את זה בצון, נכון? דוד המלך, משה רבינו, מכירות את המדרשים האלה? הוא בודק אותך ברגעים הכי קטנים שלך, שאת לא יודעת, שאת לא שמה לב. הוא לא שם, מה קורה כשפתאום את עומדת במרכז הבמה ואיזה התמודדות של הירואיות ומסירות נפש ווואו מעשית. הוא שואל אותך ברגעים הכי קטנים, האנרגים האפורים, הרגעים שעלמים, שם שואל אותך, יש פסקה באורות שמתחילה במילים, אין קוטן בגודל. אצל אנשים קטנים, גדולים, אצל אנשים קטנים אין שום דבר גדול, זה גם נכון. ואצל אנשים גדולים אין שום דבר קטן. זה לא הרגעים המרגשים. אין בנאליות, אין בנאליות, אין צבע אפור משם, הכל מלא חיים. אז נכון, רגש, לעומת שכל, הוא מאוד מגביל, שכל הוא לא מגביל. שכל הוא בכלל לא מגביל, כי שכל הוא מופשט, הוא באמת, אחד ועוד אחד שווה שתיים, נכון? מי אומר את זה? השכל. אתם יודעות שברגש אחד ועוד אחד לא שווה שתיים? למשל, מה הכוונה? תנו לי דוגמה ברגש של אחד ועוד אחד שווה שתיים. כמה בנות יש פה במדרשה? יש בשולחן הזה 4, בשולחן הוא 4, נכון? כמה בנות בשתי השולחנות האלה? 8, נכון? מי אמר את זה? השכל. מה הרגש אומר? שאין פה 4 בנות, כל אחד זה עולם אחר לגמרי. 1, 2, איך אני יכול לעשות 1 ועוד 1? 1 ועוד 2? יש פה 4 שהן אחרות לגמרי. נשמות אחרות, שליחויות אחרות, אותיות אחרות, פרצופות אחרות, פרצופים אחרים. מה השכל עשה? השכל אמר, בואו נתעלם מההבדלים. בואו נהפוך את כולם ל... ל-X'ים. ו-X ועוד X זה הקולות הכי יפים, זה הקולות ה... באמת תיאורים. X'ים, X ועוד X שווה שתי X, אבל בת זה לא X. אז אי אפשר להגיד 4 ועוד 4 שווה 8 בנות. מה זה 4 בנות? מה זה 2 בנות? כל אחת היא עולם אחר לגמרי. כל אחת היא משהו אחר. ברגש אין דבר כזה אחד ועוד אחד. בשביל לעשות את זה יש הנדסת אנוש. בואו נתעלם מההבדלים. בעיר הזאת גרים 50,000 תושבים, הם צריכים X בתי חולים, הם צריכים X מדרכות. זה להתעלם ממה? מזה שכל אחד הוא משהו אחר. אפילו שני חתולים הם לא אותו דבר. גרגירי סוכר אולי כן אפשר לעשות, כמה גרגיר או כמה קילו סוכר, זה מוצר מלאכותי. אבל בחיים, את יכולה לחשב כמה בנות יאכלו ארוחת צהריים. אבל כל אחת היא עולם באמת עולם אחר לגמרי, באמת עולם שונה. את מוצאת איזה מכנה משותף שכל בת יכולה להיכנס לתוכו. זה כמו שהייתי מוצא סמלה שכולכם הייתם יכולות להיכנס לתוכה. זה סמלה שלא מתאימה לאף אחד, נכון? היא מתאימה גם לכולם, זה בערך פחות או יותר. אז לחשב, השכל הוא נכון, השכל, מתמטיקה עובדת על, לא על העולם הזה. מתמטיקה עובדת על עולם מופשט, X ועוד X שווה שתי X, וכאן אפשר להתפתח. אבל בחיים זה לא קורה אף פעם. אין ספר ועוד ספר, אין שעון ועוד שעון, אין חתול ועוד חתול. תמיד יש הבדלים, בואו נתעלם מההבדלים. מי מתעלם מההבדלים? השכל, הרגש לא מתעלם מההבדלים. הרגש כל אחד, הוא יודע אם את רוצה לקנות פרות, אז זאת אומרת, תמכור לי 10 פרות. אבל זאת היא פרה עם קטם על המצח, וזאת היא פרה עם קטם בזנה. בסדר, זה לא מעניין אותי, כי לא מעניינת אותך הפרה. אבל אם הפרה מעניינת אותך, אז כל אחת היא עולם אחר, נכון? הרגש אומר שכל פרט הוא עולם אחר, והשכל אומר שהכל יחד. השכל לא מגביל, בקיצור. השכל מדבר, השכל חכם, השכל צודק. אבל מה השכל הוא לא? הוא לא חי, הוא לא חי. הוא יכול להגיד 1,000 פרות, את יודעת שאת יכולה לחשב, המרחק מפה, מה הכוכב הכי קרוב למערכת השמש? זה כוכב סיריוס, נכון? כלב. כך קוראים לו, לא יודע למה. מה המרחק שלו מאיתנו? הוא הכי קרוב, 5 מיליון שנות אור. יודעות כמה זה שנת אור? שניית אור כמה זה? 300,000 קילומטר בשנייה, כך האור עושה. נכון? כן. 300,000 קילומטר בשנייה הוא עושה, שזה הרבה. זה באמת הרבה. וזה בשנייה, בשעה יש 3,600 כאלה. כמה האור עושה בשנייה? זה מיליארדי בשנה. מיליארדי קילומטר, נכון? הנה, אני יכול לעשות חישובים. הנפש שלי לא מסוגלת לקלוט. הנפש, כך שמעתי, לא יכולה לקלוט יותר מכמה מאות פרטים. את יכולה להגיד 60 מיליון, 49 מיליארד, את יכולה להגיד, את לא יכולה להרגיש את זה. בשביל להרגיש, זה כל פרט, את רואה אותו. נכון? כשמציירים הרבה אנשים בהפגנה, את עושה מקום כל מיני, זו נקודה כזאת. כדי לצייר את כולם. אי אפשר באמת להתייחס למיליארדי פרטים, בחוויה, ברגש. הרגש הוא מגביל, למה הוא מגביל? כי הוא חי. ברוך השם שהוא מגביל. אם הוא לא מגביל, היינו נשארים תלושים כאלה. אלוקים הוא לא מוגבל, אלוקים חי את הכל. אבל יש לנו שתי כלים, אנחנו אומרים פה על שני כלים בינתיים. על הרגש והשכל. וכדי להרגיש משהו, אז כדאי לדבר איתו. כשלהרגיש מחשבות, צריך לדבר איתם. כשהמחשבות האלה באמת נוגעות לנו, אני חוזר למה שכתוב בפסקה. כשהמחשבות האלה, הכוחות התמונים בנפש, אם רק נדע אותם, אז זה נכון, אנחנו אמרתי לה, את יכולה למסור את הנפש על זה, אבל את לא יכולה לחיות את זה. מה ההבדל בין למסור את הנפש ולחיות? את יכולה למסור, את מוכנה לסבול למען זה, את מוכנה להתאמץ למען זה, את מוכנה להקריב למען זה, אבל מה זה לחיות? להרגיש את זה, לסמוח בזה, להתלהב. זה נכון! לפקוד, להתגלגל מצחוק, זה כבר השכל לא יודע לעשות. זה החיים, זה החיים. נכון, זה כוחות נשים דעתן קלה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? מה הפירוש של דעתן קלה, איך הסבירו לכם? אתם נשים? דעתכן קלה? מה הפירוש דעתן קלה? דיברו איתכם על זה, לא? מה הכוונה קלה? מה זה קל? מה זה קל? לא שמעתי, זה הכל. מה זה קל? מה זה כבד? קל זה הפוך מכבד. מה זה כבד? קצת. מה זה קצת? כמה זה קל? איזה משקל זה קל? קילו זה קל או כבד? תלוי, ביחס למה, נכון. זה מילה יחסית, אז נשים דעתן קלה, מה הכוונה? ביחס ל... לא, למה לעשות זה מול גברים? ביחס לכוחות הנפש שלהם, יש מאזניים. והדעת, זאת אומרת, השכל אצל נשים תופס כמה? קצת פחות מהרגש. כן, במערכות האיזונים הפנימיות, הדעת של האישה היא תופסת משקל אבל פחות. ומותר לעשות את מה שתופס פחות משקל, אבל פחות. יש כל מיני יצורים בעולם, נכון? יש נשים, יש יצורים אחרים בעולם. ובאישיות הנשית, בדרך כלל, ככה נכון ובריא וטוב, שהדעת שלה תהיה יותר קלה, ואז יש הרבה יותר מקום לחוויה, לרגש. לחווה ימינו קוראים, היא הייתה אם כל חי. למה לאדם אבינו לא קוראים חווה? כי הוא היה אב כל חי. הם ביחד, הם התחתנו, נכון? כי לא אומרים שהיא הייתה אמא של כל בני האדם, זה גם אדם. היא האמא של החוויה, חווה, כך הוא נקרא, חווה. אישה היא מאפשרת לנו לחוות, להרגיש, ולא רק לדבר. לדבר אפשר להביא גברים. בהחלט אפשר להביא גברים בשביל לדבר. אבל בשביל לחיות את זה, עם דיבורים נכונים, דיבורים צודקים, מוכנים להרוג על זה, מוכנים להרג על זה, אבל גם לחיות את הדיבורים האלה, אז שם חייבים אישה. כי אחרי זה יישאר דיבורים, אז זה מגביל, אתם יודעות? החיים מגבילים, כן. יש לך אינסוף אפשרויות, ואם לא תגבילי, אז יישארו לך, תישארי עם אינסוף אפשרויות. תעמדי בצומת הזאת עם כל השבילים, תעמדי במקום עם כל הדלתות, ותגידי, אני לא פותחת אף דלת, כי באותו רגע יסגרו לי כל הדלתות. אז תישארי, אבל את לא תחיי שום דבר בעולם הזה. צריך לבחור במשהו, נכון? זה מגביל. אותו דבר, הדיבור ביחס לרגש. ברגע שאת טיפת הגשם החליטה לגדל חציל. נכון? כשאת אוכלת חציל, את לא אוכלת חציל. מה את אוכלת? את אוכלת ברכה אלוקית. מה זה משנה? אם את מנותקת מהמשמעות האלוקית, באמת הצטמצמת. עכשיו אני רק זה, עכשיו אני רק זה. אני התחתנתי עם איש אחד. אני ילדתי את הילדים האלה, זה יכול להיות ילדים אחרים, גם יודעת, כל פעם שאני אדבר על זה דווקא ילד הזה, יכול להיות ילד אחר. מספוס. וכל פעם בקהילה הזאת, לא נכון. את חיה את הנצח. איפה את חיה את הנצח? דרך האיש הזה, דרך הילדים האלה. אני מביאה חסד לעולם, את החסד האינסופי. איך אני מביאה את החסד האינסופי? אני אחות, אני מורה. אני לא מורה! אני אשת חסד. אני נצח. איך אני חיה את הנצח? אז דרך פה. אברהם אבינו פגש את הבדואים האלה. למה לא פגשת? מה זה משנה? אברהם אבינו שופך חסד לעולם. דרך מי שעכשיו נפגש איתי. זאת אומרת, השאלה היא איך את מגדירה את עצמך, איך את רואה את עצמך. העולם הזה הוא מצומצם, והצמצום הזה יכול להפוך אותך לקטנה מאוד. להיות עסוקה בפרט שלך. מה טעים לך, ומה נעים לך, ומה נחמד לך, ומי לקח לך, ומי עקף אותך, ואת לא תפסיד, לא תסכים להפסיד 1,000 שקל כדי שמישהו ירוויח. לא תסכימו להפסיד שקל כדי שמישהו אחר ירוויח 1,000 שקל, כי את מרכז עולמך. אבל אם את חובה את עצמך, בענווה, כחלק מהבריאה האינסופית, אז שום דבר לא מצמצם אותך. יש לך, תתחתני עם איש אחד בדרך חיי, האיש הזה תתחתני עם, עם כל היקום כולו תתחתני. תתחתני עם, עם רצון השם תתחתני דרך זה, מעולם זה לא יצמצם אותך, ואת תאהבי רק אותו, מתכוון לאהבה שבין איש לאישה אתה אומר אותו. תאהבי את הילדים שלך, ולעולם זה לא יקטין אותך, כן? מאוד תאהבי את הילדים שלך, וזה יגרום לך לנערות של אהבה, לעוצמה של אהבה. הצמצום הוא סודי, כי הוא לא מצמצם. הוא לא מצמצם, לא רק בגלל שאין לנו ברירה אחרת, בגלל שבאמת זה לא מצמצם. גם טכנית, שוב, אם אני רוצה להיות רופא מומחה, נכון רופא מומחה זה, יש כל מיני מחלות כאלה, שיש 13 בני אדם בעולם שחולים אותם, ויש איזה רופא שגר בפיטסבורג, ורק הוא יכול... חבל, הוא היה יכול להיות רופא משפחה, הוא לא מצומצם. כל רופא משפחה את יכולה לבוא אליו עם כל בעיה, בעוד פסיכולוגיה, בעוד נוירולוגיה, בעוד... כי רופא משפחה, לא, אני לא מדבר פה על אף רופא בפרטי, הוא פחות מקצועי. אתה רוצה, יש בעיה יותר רצינית, הולכים לרופא מומחה. אז הוא יותר מצומצם רופא מומחה, הוא יודע לקפל רק באף, פעם היה אף אוזן גרון, היום זה מזמן כבר. מערכות כאלה ענקיות, אף אוזן גרון שהוא רק, גם בזה הוא לא נחשב מקצועי. אז יש שכל ויש רגש, נכון? השכל לא מצומצם, נכון? השכל לא מצומצם, אבל השכל לא חי. הרגש חי, אבל מה, השכל, מה הרגש? מצומצם, נכון? אבל אין שום בעיה בזה שהוא מצומצם. וגם אין פה מלחמה בין הרגש לבין השכל, משום שבשאלה מי צודק, שאלנו קודם מי צודק, הרגש הוא השכל, אז מה התשובה? מי צודק? שאלה מי מחליט, מי השופט, אם תשאלי את הרגש. אנחנו השופטים, ואנחנו ברוב המקרים מניחים שהשכל צודק. אבל צריך קצת ענווה לשכל, לדעת שלפעמים מרגיש צודק. אז אנחנו חוזרים לפסקה, בסדר? עשיתי איזה טיול קצר בעקבות ההערה שלך. בתוך עצמיות הנפש תמונות וספונות כל הנטיות היותר טובות. אמנם, יופי שהם בפנים, יופי. בפנים אין בן אדם, כמעט אין אדם עלי אדמות שלא רוצה להיות טוב. איפה? בכל מקום, כל מקום בעולם שאם קוראים ספר שמתאר התמודדות בין טוב לבין רע. יש גיבור טוב ומוסרי ויפה ויש גיבור אנטי גיבור מנובל. בסדר נניח. ילד שקורא את הספר הזה ב... איפה? בבלגיה. עם מי הוא מזדהה? אתם חושבות? מי הוא רוצה שינצח? הטוב, ילד בכל המקומות. באופן טבעי, חוץ מפסיכופטים, באמת, כל ספרים שמתורגמים ל-100 שפות. בספרים איך הטוב ניצח את הרע. בדרך כלל, הספר הרע ניצח את הטוב, זה לא הולך יותר מדי. כל אדם באופן טבעי רוצה להיות טוב. אז הוא רוצה להיות טוב, מה הוא רוצה להיות טוב? אז הוא חושב שהוא טוב, אז מה זה עוזר? בתוך עצמיות הנפש, תמונות וספונות, כל הנטיות יותר טובות, הוא נעד צריך להוציא עוד לנפון. שזה לא רק יהיה נטיות, תמונות וספונות. יש חלודה. חלודה. איך נהיית חלודה? אתם יודעות איך נהיית חלודה? איך? לבד איך נהיית? יש חמצן, ברוך השם יש חמצן, בלי חמצן הם מתים. החמצן מתרכב עם כל דבר. ואז עושה חלודה. את צריך לשטוף את החלודה, קבוע. קבוע. צריך להוציאן אל הפועל, והפועל היותר טוב הוא הדיבור הפועל על הרעיון. והציור, זאת הרעיון זה רצון. וציור זה איך אני תופס את העולם, כשאת אומרת, מדברת. אם את מדברת מהלב, אז זה חי בך, זה נוגע בך, את מרגישה את הדיבורים האלה יותר. ולא, אם את מדברת, שוב, תגיד את זה מהר. תדברו מהר ואחר כך לדבר מה את רוצה, אז יהיה קשה שזה יפעל על הרגש. אבל אם תחשבי, תתרכזי, תדברי מכל הלב, בטח, מדברת עם חברה, אז לא רק אמרת לה משהו, אז חוטים שקופים נרקמים ביניכם, נכון? קורה משהו, אנשים שאנחנו רוצים שהם יהיו ביחד, חשוב, חשוב, חשוב שידברו. אין לנו זמן, מה אין לנו זמן? חשוב שידברו, אני זוכר ש... פגשתי פעם מישהו, הייתי מישהו, תלמיד חכם במילואים, ובחור שככה אני מעריך, ואז הוא דיבר איתי על... על משהו, לשתות כוס קפה עם השכן. אז עשיתי לו כזה, פרצוף כזה, כאילו מה... למי יש זמן לשתות כוס קפה עם השכן? אין לנו יותר מדי דקות בעולם הזה, מה... אז הוא אמר לי, איך תדע מה עובר עליו, איך תדע אם הוא זקוק לך, איך הוא ידע שאכפת לך ממנו. את הכוס קפה הזאת יכולה להיות סתם איזה בזבוז זמן, אפשר לדבר על יהיו בחירות או לא יהיו בחירות ומי השם. ואפשר, זה לא ככה שום מה מדברים. הנה, להגשים קשר. לדבר, אנשים שהם קשורים אחד לשני שידברו, מה זה משנה? זה לא משנה מה הם דברו. הם תמיד דברו על משהו אחד, לא חשוב מה הם דיברו, דרך הדיבור. את רוצה לפנק מישהו. זה מה זה? יש חנות מתנות. הייתם פעם בחנות מתנות? כך קוראים בחנות מתנות. הייתי פעם בחנות כזאת, נכנסת לחנות. אין מצב שמישהו צריך את מה שיש שם. כל מיני הגרטלים מוזרים ותמונות כאלה, וגם הכל מרחים עיקרים. למה שמישהו יקנה את זה? לפחות בחנות מתנות שאני הייתי ככה, זה נראה. אז אמרתי, אני רוצה להראות למישהו שהוא יקר לי. אני לוקח איזה משהו מוזר כזה, הוא יודע שזה עולה הרבה כסף. וככה, כשהייתי ילד, הייתה פרסומת, תמיד תצחיק אתכם, הייתה פרסומת של חברת פארקר. פארקר זה חברת עטים. אז היה כתוב שם, הם אמרו ככה ברדיו, קיבלת פארקר, אתה יקר למישהו. כמה עולה פארקר? 18 שקלים. רק כשהייתי ילד, זה היה... לבר מצוות, קנו פארקרים. אז זה לא חשוב שקיבלתי, קיבלתי 6 פארקרים. יואו, 6 אנשים אוהבים אותי, איזה כיף. יעלום. ראיתם פעם היעלום? אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לשתות אותו. למה קונים יעלומים? קונים יעלומים כדי להגיד למישהי. את יקרה לי, אני מוכן לשלם אלפי שקלים בשביל להראות לך שאת יקרה לי. זה הכל. אז זה לא צמצמתי את החיבה של יעלום, לא צמצמתי שום דבר. הבאתי אותה לידי ביטוי דרך איזה פרט. אז הדרך הכי טובה זה דיבור. על כן נכבדה היא מאוד התפילה. זה חלק מהסבר התפילה, בסדר? מה עושה התפילה? התפילה מספרת, מה היא מספרת? תרצי את מה שכתוב בתפילה. אפשר להגיד לך לרצות מה שכתוב בתפילה? דיברנו פעם על הרצון, נכון? אי אפשר להגיד לך מה לרצות. אני יכול להגיד לך מה לרצות? תרצי שיהיה קר, תרצי שיהיה חם. אין, זה חסר משמעות. אז למה אני אומר לך לרצות את מה שכתוב בתפילה? התפילה אומרת, זה מה שאת רוצה. מה שאת רוצה כתוב ב-18, את יודעת? תעברי ל-18 ותראי שזה מה שאת רוצה. את רוצה ואת לא עסוקה בזה. את באמת רוצה רפאנו, רפאנו, את באמת רוצה שכל החולים יהיו בריאים, שכל הדאגות וכל הכאבים וכל האיסורים וכל החרדות וכל הבדידות וכל היתמות וכל... באמת, את לא חושבת על זה. את לא עסוקה, יש לך הרבה סיבות. לפעמים גם כשאומרים רפאנו לא חושבים על זה. באופן עקרוני, זה מאוד מפחיד ומאיים לחשוב על המחלקות אונקולוגית ילדים ולחשוב על ה... טראומה וטיפול נמרץ, ומה יקרה עם זה במשפחה שלא רוצה לחשוב על זה. וזה באמת לא כדי לחשוב על זה. אבל רפאנו, אז אומרים לך, נשמי, את מלאה דאגה לזה שלא יהיו מחלות בעולם. תגיעי בדאגה הזאת, תגיעי. אל תמציא. לא אומרים לך, תרצי שבשמיים יהיה עיגול עם 3 שפיצים. כי אז את באמת לא תוכל לרצות את זה. כל מה שכתוב ב-18 אנחנו רוצים, אין שם שום דבר. את רוצה שהוא יברך עלינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואות הטובה. את רוצה שהוא ישיב שופטנו כבראשונה, אם... קודם היה לנו ספקות, עכשיו לכולנו ברור שזה מה שאנחנו רוצים. באמת זה דברים שאנחנו רוצים, אבל תגיעי בזה, תגידי את זה, תדברי את זה. תדברי, אל תמצי, אל תהיה אני רפאים. באמת לא אכפת לי אם הם ימשיכו לך, את לא נכון. תפסיקי להדחיק, תפסיקי להתעלם. תני לדברים שתמונים וספונים, את באמת רוצה שאני בריא, באמת. באמת כואב הלב, כל כאב שבעולם כואב הלב, אפשר לא לראות את זה, אפשר לשמוע את זה, אפשר לטפל בזה, אפשר להתעסק בדברים של הישרדות, כן, אין לי זמן עכשיו בשביל זה. בתפילה אומרת, יש לך זמן בשביל זה. על כן נכבדה היא מאוד התפילה במה שעל ידה יוצאים אל הפועל כשלב היותר נעלים. קודם כל, לפני מה שהתפילה משפיעה, לפני מה שהתפילה עושה, עצם זה, התפילה עושה הרבה יותר מזה, התפילה זה לא יוגה, זה לא... התעמלות לנפש. אבל קודם כל כן, ברמה הכי פשוטה. ברמה הכי פשוטה, התפילה זה איזה סוג של חדר כושר, כן, גם חדר כושר, נכון? בתוך הגוף תמונים, מה? כל השרירים שבעולם, בתנאי ש... בתנאי שתפעילי אותם, בתנאי שתתאמני. אנשים שלא התאמנו הרבה זמן מגיעים לחדר כושר ומגלים עשרות שרירים שהם לא ידעו על קיומם. כל אחד מדבר בשפה אחרת, ופתאום כואב להם בכל הכיוונים, לא ידענו בכלל שיש דברים כאלה. נכון, יש את השרירים, אדם שמתאמן הרבה הוא נהיה חזק, החוזק הזה תמון בנו. למשל, בסדר, למשל, מה שכתוב פה. החוזק הזה תמון בנו, ואנחנו מוצאים את זה לפועל, ככה אלוקים ברא אותנו בגוף. מי שרץ מהר, יכול להיות שאת מסוגלת לרוץ מהר נניח, אבל תתאמני על זה, אם לא תתאמני על זה, אז... אז זה לא היה, אז מה חדר הכושר של הנפש? מה חדר הכושר של הנטיות היותר טבועות שתמונות צפונות בנו? לדבר אותם, לדבר אותם בצורה מיוחדת, תפילה, זה חלק קטן מהתפילה, צריך, יש עוד הרבה דברים בתפילה. הלאה, זה פסקת המוצא, נמשיך. והתפילה היא עשויה, יש שאלות עד כאן לפני שאנחנו ממשיכים קדימה? הכל ברור, איזה יופי. אולי, התפילה היא עשויה בצורה מתאמת לרגשי הלב, שדרך הקשבתם היא אחרת, לא כהודעה דרך של הקשבה הגיונית. מה הכוונה? וואו, זה... המשפט הזה רציתי להגיע, אבל הוא... יש לנו כמה דקות. בואו נקרא עד הסוף את הפסקה ואז נראה מה אפשר לפתוח. כשהנפש הפרטית והלאומית היא בריאה, יודעת הנפש, יודעת היא יפה את חילה, ואינה מתפחדת כלל מפני הסתירות ההגיוניות. כי היא יודעת ששונות הן דרכי ההרצאה של ההיגיון של ההרגשה הנשמתית. וכשהמצב הוא כן, התפילה הולכת ופורחת, עולה היא כשלהבת העולם מאליה, בלא שום מחשבות זרות, בלא שום עצבון רוח. אבל על ידי דלדול האומה נתמעט כוח הרגש הלאומי ותחתיו נשאר רק ההיגיון, רק השכל, שעם כל לקותו, לקותו זה כל הבעיות שלו, כאילו הלקו אותו, עם כל החסרונות שלו, הוא מסעד את הרגש, מסעד זה עוזר, סיעוד, יש מקצוע כזה. אבל בכל זאת, כיוון שהרגש הנשמתי במצב החונשה שלו צריכו להיות סמוך על שולחן אחר, ואיננו מתפרנס מתוכו, הסתירות מתגלות והמלחמה מתעוררת בכל עת תפילה. המחשבות הולכות ומתערפות, והתפילה עובדת את ערכה הגדול להחיות הנשמה בעצם. ומילא הכוונה מתחלשת ונשארת עם מצוות אנשים ולמדע. ומתוך שאינה מפרנסת יפה את הרגש, עוד מעט אני מסיים, כשם שאינה מפרנסת יפה ממנו, הולכת היא לנוע לאוהלה השכל והחשבון. וכשהשכל מטפל הוא בידיו הקרות, בתפילה החמה, בת האש השמיימית, הוא מאבד את תחילה. הוא ממעט גם את אורו הבהיר והקר, ונעשו שניהם יחד לקויים. הרב מסביר בפסקה, איך יכול להיות שמי שמתחילה להתפלל ו... זה בורח לה. איך יכול להיות? שמעתם פעם על תופעה כזאת? אולי פעם עוד, הנה, אני נזכר במילואים שלי היום יותר מדי. מישהו סיפר לי שהוא גר ביישוב מסוים. והרב אליהו זצ"ל, המודח אליהו, בא, כשהרב ראשי בא לבקר ביישוב הזה. ודיבר עם האנשים, איזה שיעורי, נכון? ואחרי שהרב אליהו בא, אז הוא נדע שחבר שלי היה, הוא רב. היה לו הרבה רבנים המילואים. אז הוא אמר לו, תשמע, הרב אליהו צדיק, צדיק, הוא צדיק, אורך הקודש. אז אמר לו, למה? הוא אומר, תשמע, הוא היה לו את המקולת של היישוב. זה החבר של החבר. הוא אומר, יש לי מקולת, בבוקר כולם סחבקים שלי, כולם חברים שלי. משה, תרשום שתי חלב, משה, תרשום בקבוק שמן, משה, תרשום ביצים. כולם כזה לחץ כזה גדול בבוקר. הוא אומר, אחרי זה כולם הולכים, אני אומר, וואלה, לא זוכר, מי אמר בקבוק חלב, מי אמר ש... לא זוכר כלום. ולא נעים לי להגיד להם, כי הם חברים שלי, ואמרים לו, נו, משה, אני אומר, לא יודע מה לעשות. הרב אני הרגע, הלכתי אליו, אמרתי לו, הרב, אני כל פעם נתקע, הפסדים, מה אני אעשה? הרב אליהו אמר לי, תקפיד על תפילת מנחה בציבור. הוא אומר, התחלתי להקפיד מאז קבוע. כל פעם אני מתחיל להתפעל עם מנחה, מיד אני נזכר מי אמר לי לחם, מי אמר לי שמן, מי אמר לי ביצים. אז מה זה לא מצחיק? זה מדכא עלי אדמות. אבל זה לא סיפור של משה. איך יכול להיות שהתפילה, זה מה שהרב מנסה להסביר עכשיו, איך יכול להיות שהתפילה, שהיא הדבר הכי כיפי בעולם, צריך להיות, הכי זורם בעולם, הכי מדבר בעולם, איך יכול להיות שפתאום, אנחנו לא זוכרים באיזה ברכה אנחנו. זאת אומרת, לפעמים אדם מתפעל מנחה בשבת, ואז הוא עושה ככה, סלח לנו אבינו, ואז הוא אומר, רגע, מנחה בשבת לא עושים סלחה, הוא מסתכל, הוא אומר, כולם רואו אותי סתום, ככה הוא מגרם, ואז עם אלה שלידו הוא יסתדר, אבל עם הנשמה שלו הוא לא יסתדר. אז איך זה יכול להיות ש... פתאום הגוף שם מתורגל, פתאום את מתכופפת עם הראש, שאת אומרת, כן, מודים. הגוף יודע. איך יכול להיות שהדבר המדהים והיפה והשמח הזה, לא תמיד אנחנו מרוכזים בו? איך יכול להיות שמלחמה מתעוררת בעת תפילה? תפילה הייתה צריכה להיות לפי המשפטים הראשונים, וואו, איזו פריצה כזאת החוצה. וזה קורה, אבל לפעמים זה לא קורה. אז באתגר הזה הרב מנסה לעמוד פה בפסקה, אבל נמשיך את זה בפעם בכל טוב.